ערב טוב. היום בעזרת השם נלמד תורה בליקוטי מוהר"ן שעוסקת באריכות ימים. מנחמן מתחיל בציטוט מהגמרא: במה הארכת ימים? אמר לו: ותרן הייתי בממוני. הגמרא במסכת מגילה מביאה כמה חכמים שהאריכו ימים, כנראה באופן ניכר ביחס לבני תקופתם, שרצו לברר מה גרם להם להאריך ימים, מתוך הנחה שהיה לזה איזושהי פעולה רוחנית שגרמה לכך. כי באף אחת מהתשובות הגמרא לא נותנת פירוט של מינרלים, ויטמינים והיבטים גופניים ותזונתיים. זה לא אומר שאין להם השלכות על הבריאות, זה רק אומר שבגמרא הפרוטוקול שהגיע לידינו זה רק העניינים הרוחניים. אז הציטוט של אותו אחד שאמר ותרן הייתי בממוני מסבר על רבי עקיבא, ששאל את רבי נחוניה הגדול. רבי נחוניה הגדול זה כנראה מי שאנחנו מכירים בשם רבי נחוניה בן הקנה. ורבי עקיבא מגיע אליו, כנראה לחצר שלו, ובאותה עת רבי עקיבא עדיין לא היה ידוע בגדולתו, והוא ניגש אל רבי נחוניה הגדול, הוא שואל אותו: במה ארכת הימים? אז המשרתים שלו רצו להרביץ לו, כי הם חשבו שזה כמו קינטור, שהוא מפריע לו, שהוא חי הרבה שנים. יכול גם להתפרש כעין רעה, כהסתכלות שלילית. אז הם רצו להרביץ לרבי עקיבא, אז כתוב שהוא טיפס על ראש הדקל. ואז מראש הדקל, שם הם לא רדפו אחריו, אז שואל את רבי נחוניה שאלה בתלמוד, שאלה שקשורה ללימוד תורה. למה כתוב בקורבן התמיד, בכל יום היו מקריבים קורבן בבוקר וקורבן בין הארבעים? כתוב: את הכבש האחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני בין הארבעים. אז הוא שאל: למה כתוב את הכבש האחד? אז רבי נחוניה אמר למשרתים שלו: תעזבו אותו, הוא תלמיד חכם. אם השאלה הזו מעסיקה אותו, היה אפשר להגיד: את הכבש תעשה בבוקר ואת הכבש בין הארבעים. למה צריך להגיד האחד? ומזה רבי נחוניה הגדול הסיק שהוא תלמיד חכם, והוא ענה לו שאחד, הכוונה היא אחד ומיוחד שבעדרו, לקחת את הכבש המובחר לאותו קורבן. ואז הוא גם ענה לו עניינית: במה הארכת ימים? הוא אמר לו: הארכתי ימים בזכות שלושה דברים, שלא מימיי לא קיבלתי מתנות, לא עמדתי על מידותיי, אם נקרא לזה בלשון מודרנית, זה אולי לא התעקשתי או לא התחשבנתי מה אחר לפי ההתנהלות שלו. והדבר השלישי הוא, מה אמרנו? לא קיבלתי מתנות, לא עמדתי על מידותיי, וותרן הייתי בממוני. כנראה שאם היו ויכוחים כספיים, אז הייתי בדרך כלל מניח לזה. ותרן הייתי בממוני. ורבי נחמן ילך עכשיו והתייחס באריכות לנושא הזה של ותרן הייתי בממוני. ושני הדברים האחרים של לא עמדתי על מידותיי ולא קיבלתי מתנות, זה אין פה עיסוק בתורה הזו של רבי נחמן. כדאי להזכיר את זה שבקבלת מתנות ישנם שתי סוגי מתנות. יש מתנה שהנותן רוצה לבטא את אהבתו, ויש מתנה שהנותן רוצה להשיג ממך משהו. והאדם הנורמטיבי אמור להבחין מתי זה מה. זאת אומרת, אני מניח שאף אחד לא ייקח את זה למצב שאם בת הזוג תרצה להעניק לו מתנה, אז הוא יגיד: תודה, שונא מתנות, יחיה. או שאימא או שאבא. אז לכן, לעשות את ההבחנה הזאת בין מתנה שהיא מראה אהבה, ואנחנו יכולים לחוש בזה באופן טבעי, לבין מתנה של רוצה להשיג מאיתנו משהו. כתוב גם בספר המידות, משרבו מקבלי מתנות, נתמעטו הימים ונתקצרו השנים. או נתקצרו השנים ונתמעטו הימים, בכל אופן באיזשהו אופן שכזה. והיכולת הזו לא לקבל מתנות, זה בעצם גם ההבנה שרק מה שאני מתייגע עליו הוא באמת מזין אותי, רק מה שאני מתייגע אליו הוא ימלא אותי. כי הרבה דברים שאנחנו מקבלים בחינם אנחנו לא מעריכים אותם. והרבה פעמים גם דברים שמקבלים בחינם הם גורמים בושה לנשמה. כי אדם, מה שנקרא לחם עוני, לחם חסד, ואדם רוצה להתייגע על העניין שלו. אז זה בעניין של מתנות. אנחנו רואים גם שבפוליטיקה, הרבה פוליטיקאים, אם הם היו יודעים את הסוד הזה של לא לקבל מתנות, אז זה היה נחסך להם עוגמת נפש. לא היו מחפשים אותם. זה לא חשוב מה התוצאה הסופית, יגידו אשמים, לא אשמים. עצם העוגמת נפש שקורית בדיבור הזה, היה מתנות או לא היה מתנות, זה כבר חוויה לא רצויה בכלל. עכשיו בא רבי נחן ואומר, לבאר זה, את הגמרא הזו, צריך לידע מה שנאמר בזוהר הקדוש. אני קורא לכם קטע מהזוהר בתרגום ישירות לעברית. בואו ראה, לששת ימי בראשית, לכל אחד מהם יש לו פרצוף של הנהגה, של דרגה שמנהיג לו את אותו היום. ולא תשכח יום, ולא תמצא יום שאין בו טוב. אומר הזוהר הקדוש, לכל יום יש את ההנהגה המיוחדת שלו. לפי הספירות, יש יום של הנהגת החסד, יום של הנהגת הגבורה, יום של הנהגת התפארת. וחוץ מזה, חוץ מאשר ההנהגה שיש לכל יום, יש גם את, מכל יום יש לו צירוף של טוב. זאת אומרת, גם לספירת הגבורה, גם לספירת התפארת, גם לספירת הנצח, לכל הספירות, אומר, ולא תמצא יום שאין בו טוב. זאת אומרת, הטוב מצטרף, החסד מצטרף עם כל יום. עכשיו אפשר גם לקרוא את זה במנגינה אחרת, ולא תמצא יום שאין בו טוב, במילים אחרות, כל יום יש בו טוב. טוב עבורנו. וכל יום יש טוב. אלא מה? שהטוב הזה גנוז, ולא כל אחד יכול לגשת אליו, לא כל אחד יכול להיות בקשר עם אותו הטוב. ועוד מוסיף הזוהר הקדוש ואומר, וכל יומה איתלי גדר מלבר, כל יום יש לו גדר מבחוץ, דלא יעול כל ברנש לאו טוב, שלא כל מי שרוצה יפגוש את הטוב שיש בכל יום. אפשר לתאר את זה כמו גינה, כמו גן, שבמרכזו יש טוב, ויש שומרים לגן, והם לא נותנים לכל אחד לפגוש את הטוב ולהיות ניזון ממנו. רק את מי שראוי. אנחנו נצטרך לברר מי ראוי להיות ניזון מהטוב היומי. אבל קודם כל המידע הזה, שבכל יום אין יום שאין בו טוב. אלא מה? שהטוב הזה יש גדר. שלא כל אחד, דלא יעול כל ברנש לאו טוב. שלא ייכנס כל אדם לאו טוב, לאותו טוב, אלא רק מי שראוי. אז מה אנחנו צריכים לברר עכשיו? מי ראוי? לפגוש את אותו טוב. אחרי זה ממשיך הזוהר ואומר, לפני שנענה על השאלה הזו מי ראוי, אומר כגון חושך שמכסה את האור. ומסתבר שלפי תפיסת הזוהר, החושך זה כמו לבוש לאור. שלא יתגלה. החושך זה כמו הסתרה, שבאמת זה לא מהות ממשי, אלא החושך מסתיר על איזשהו גילוי. ובגלל זה, מי שהוא חייב וירצה לדעת את סודות התורה, כמה נחשים ועקרבים מבלבלים מחשבתו, שלא יבוא למקום שלא שייך אליו. עכשיו, את האדם השלילי או האדם הלא ראוי, תמחקו את המילה שלילי. האדם הלא ראוי מכנה אותו אזור חייו. אנחנו גם היום, את האדם הראוי, איך אנחנו קוראים לו? אדם חיובי. אבל פה זה הפוך. האדם השלילי נקרא חייו. אומר, מי שהוא חייב, יש חייב בדין ויש זכאי בדין. התיאור של האדם או הכינוי של האדם הלא ראוי, בשפת הזוהר הוא נקרא חייב. ובגין דה מן דהו חייב, ויעול למנדה רזין דאורייתא, ורוצה לעלות לדעת את סודות התורה, לא נותנים לו. עכשיו תראו, בהתחלה הזוהר דיבר על כך שבכל יום יש טוב. ואחרי זה, בלי לאותת, הוא מדבר על סודות התורה. אפשר לומר שבכל יום יש גם איזו הבנה רוחנית, איזה לימוד תורה שאני יכול להתחבר אליו, והוא יכול להעיר לי. והוא קורא לזה רזין דאורייתא, הסוד של הדבר, הפנימיות של הדבר. אנחנו יכולים לקרוא פרשת שבוע, וזה יראה לנו משהו מאוד חיצוני, או לא נוגע בנו, או לא מדבר אלינו. ואם יבוא מישהו ויגלה לי את הסוד, מה תמון שם זה פתאום יאיר באור יקרות. כי גם רז זה בגמטריה אור. רז זה מילה נרדפת לסוד. ורז זה בגמטריה אור. הרבה דברים הם לא מדברים עלינו, כי אנחנו לא יודעים את הסוד התמון בהם. עכשיו, בשביל שבן אדם שהוא לא ראוי לא יוכל להשתמש בסודות התורה, כי בן אדם בשימוש לא נכון בסודות הללו יכול לעשות גם, להשיג עוצמה שלא תועיל לו ועוד כל מיני דברים, אז אומר הזוהר הקדוש, כמה נחשים ועקרבים מבלבלים את מחשבתו שלא יבוא למקום שלא שייך אליו. אז המחשבות השליליות נקראות נחשים ועקרבים. הנחשים והעקרבים בעצם הם השומרים שהבן אדם לא ייכנס ולא יגיע אל הטוב שלא ראוי לו. אלו הם השומרים. יש גדר ויש שומרים. והשומרים הם נחשים ועקרבים. נחשים ועקרבים זה מחשבות שליליות. אפשר להגיד שנחש זה עצבות, והקרב זה דאגה. נחש זה כלפי העבר, והקרבים זה כלפי העתיד. יש עוד רעיונות שיכולים להיות מה זה נחש, מה זה הקרב. בכל מקרה זה מחשבות לא חיוביות שמונות ממני מלהגיע אל הטוב שקיים בעולמנו, אל הטוב שקיים ביום הנוכחי. בעצם אומר הזוהר, בכל יום יש אותו, אלא מה שעל הבוקר הנחשים והעקרבים מתחילים לעבוד. מי מכיר את הנחשים והעקרבים הללו? תדעו שזה לא תקלה. מי שלא מכיר אותם זה גם לא תקלה, מי שמכיר אותם ישמח. אבל יש להם תפקיד בבריאה למנוע מאיתנו לפגוש את הטוב אם אנחנו לא ראויים לו. מעניין הביטוי חייב, מן דהו חייבה. האדם שלא ראוי נקרא בשפת הזוהר חייב. רבי נחמן לוקח את זה גם כפשוטו בספר המידות כתוב שמי שרוצה לשוב אל השם, ייזהר מלהיות בעל חוב. רבי נחמן אומר, לא, רוב האנשים לא שומעים לו לרבי נחמן. בוא נאמר שלמצוא חסיד ברסלב שלא נמצא באוברדרפט, או בכלל, אפשר להגיד שמרבית הציבור נמצא ביתרת חובה. אבל אני אומר חסיד ברסלב בהקשר של לציית לרבי נחמן, לא שהוא חריג ביתרת חובה, כמו שזה נקרא אוברדרפט, אלא רבי נחמן אומר, מי שרוצה לשוב, ייזהר מלהיות בעל חוב. זו הנחיה מאוד מעניינת, לא להיות חייב. עכשיו, הוא מדבר על בעל חוב, אבל למה הזכרתי את זה עכשיו? כי הזוהר הקדוש מכנה את האדם שלא ראוי חייבה, מי שהוא חייב. ועלה בליבי, אולי מכאן רבי נחמן לקח בפשטות העניין הזה של לא להיות חייב. לא להיות חייב. אבל מן דאי הוא טוב, ממשיך הזוהר ואומר, כל אילן נתירין, כל אילן נתירין אינון לממרי וקטגור, נעשה סנגור ויעלון לי לטוב הגנוס. אני מתרגם. אבל מי שהוא טוב, אז כל אילו הנחשים והאקרבים, במקום לפגוע בו, הם שומרים עליו. נתירין, מלשון נותר, שומר. ולא רק זה, קטגור נעשה סנגור. קטגור נעשה סנגור. אפשר להתייחס לזה שאותה מחשבה, כוח המחשבה שהוא יכול להיות שלילי, הוא יכול להיות חיובי. זאת אומרת, אותם נתונים, איך קטגור נעשה לסנגור? שאותם נתונים שהשגת עליהם מסקנות שליליות, על אותם נתונים אתה מסיק מסקנות חיוביות. פספסת את הרכבת, אומר, השתבח שמו. איזה השגחה מדהימה, כמה ברכה תצא, אין לי מושג איך. אבל באותה מידה שאני יכול לספר לעצמי סיפור איך שכל הבריאה לנגדי ולא לטובתי, אני בוחר לפרש את זה חיובי. אבל יש פה דגש, אז הוא אומר, אבל מן דאי הוא טוב, מי שהוא טוב. מה זה טוב? להיות טוב זה אומר שאני מזדהה עם הטוב, וכל אחד מאיתנו יש את המהות שבו, של טוב, ויש את העומסים שלו, כמו בשפה של ימים, כל מה שהתווסף אליו במהלך החיים. השאלה היא, כשאני אומר אני, עם מה אני מזדהה? עם החסרונות, עם הפגמים, או עם הטוב. אז להיות טוב, זה קודם כל להזדהות שבמהות אני, במהות שלי אני טוב גמור. האדם מורכב משני חלקים. מהות, וכל התוספות שנקרא לזה האישיות, האגו, הסיפור חיים. המהות לא מושפעת מסיפור החיים. המהות שלנו היא נצחית, היא אלוקית, היא מבורכת, היא תמידית. והאגו מושפע מסיפור החיים שלנו. מהם המילים הראשונות שיהודי אמור לקום, אמור להגיד בבוקר מיד בהשכמתו? מה המילים? מודה אני. אז היה מי שאמר שמודה אני, אלו שני חלקי האישיות שלנו, חלק מודה וחלק אני. מודה זה המהות ואני זה האגו. אז המהות זה עצם ההודעה, שזה המילה הראשונה, זה מודה. אחרי זה יש אני, עם כל מה שקשור על האני. אבל ההתחלה היא מודה. אמרנו פעם שלהודות בגימטריה מהות. יש לי יהודי ברחוב, קוראים לו הרב יוסף סוקר, הוא מתמקד בענייני תודה, כל פעם שהוא רואה אותי, נותן לי חידושים שלו על התודה. וכל, צערי אני לא רושם את זה, אבל הוא הביא לי ספרון שכנראה כל הרעיונות שלו רשומים שם, ובגישתנו האחרונה אמר לי שלהודות שווה מהות. תבדקו, אם לא נצטרך להחליף את המילה או לשפר את המהות, אז מודה אני. מה שאני מנסה לומר, שמודה זה המהות שלנו, ואני זה האגו. יש בנו שני חלקים, כל פעם אנחנו נותנים לזה שמות אחרים. אבל היום אני אומר ששני החלקים שלנו זה מודה ואני. מודה זה החלק הגבוה שבי, זה הנשמה. ואני זה האגו עם סיפוריו. מודה אני. לכן הוא אומר, מי שהוא טוב, ומה שאני מבקש להציע, שטוב, המושג טוב, זה מי שמזדהה עם עצמו כטוב. אדם יש לו בחירה להזדהות עם שני חלקיו. אבל מן דאי הוא טוב, מי שהוא טוב, כל אילן נטירין אינו לממה. כל אילו, הנחשים והעקרבים שומרים עליו. זאת אומרת, הם לא מזיקים לו. וקטגור נעשה סנגור. נחש זה גימטריה משיח. במילים אחרות, זה אומר שאתה יכול מול סיטואציה מסוימת לראות אותה כתלונה. כמו שקרה בפרשת שבוע האחרונה, העם מתלוננים על משה רבנו, ותקצר נפש העם בדרך, הדרך מאוד התארכה, והם מוציאים על משה את התלונות שלהם, את חוסר האמון, הקדוש ברוך הוא שולח להם את הנחשים ואת השרפים. את הנחש הופך לתלונה, והתלונה גורמת לדינים על האדם שמתבטאים כנראה בנחשים הפיזיים. ואז מה משה עושה? ואז הוא אומר לו שיעשה נחש נחושת, וכל מי שיסתכל על הנחש נחושת יתרפא. שואל את המשנה, וכי נחש ממית וכי נחש מחיה? אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ושעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו מתרפאים. אז אותו דבר, נחש שמשיח, שזה אותה גמטריה, נחש זה המחשבות השליליות, ומשיח זה ההבנה, הנתינת אמון, איך כל זה קורה לטובתי. אז אומר, אבל מי שהוא טוב, זה משפט המפתח פה. מי שהוא טוב, כל אלו הם שומרים עליו, וקטגור נעשה סנגור. עכשיו, קטגור נעשה סנגור זה גם המציאות בחיים, היא הופכת להיות חיובית. ואת אלו שמתנגדים לך הופכים להיות בעדך, ומביאים אותו לטוב הגנוז ואומרים, אדוני, כאילו פונים אל הקדוש ברוך הוא, ברנש טוב וצדיק וירא שמיים, רוצה להגיע אליך. ואז ההוא טוב גנוז אומר להם, תפתחו לו באחד משני השערים. אומר הזוהר הקדוש, יש שני שערים להיכנס דרכם אל הטוב. יש שער של אהבה ושער של תשובה. אולי שער של אהבה זה לילדי הפרחים, ושער של תשובה זה לדתיים. אבל באמת, שער של תשובה זה עניין אחד. אבל שער של אהבה זה קודם כל לאהוב את מה שיש. אז אנחנו לא בדיוק יודעים מה זה, אבל אנחנו יודעים לצטט את זה מהזוהר. אומר הזוהר, שלהיכנס לטוב שיש בכל יום, יש שני שערים. שער של אהבה ושער של תשובה. וכל אחד נכנס לפי דרגתו לשער שהוא בוחר. אבל מה אני מנסה לומר בדברים שאנחנו לומדים היום? למה זה כל כך חשוב? כי אם הנחשים והקרבים משכנעים אותנו בבוקר, בכל שעה אחרת של היום, אז כביכול אנחנו כבר מתייאשים מלפגוש את הטוב של אותו יום, את הברכה של אותו יום, את החידוש של אותו יום, את האיכות המיוחדת של אותו יום. הנחשים והעקרבים מאוד משכנעים, שזה גם כתוב אצל יוסף הצדיק, הבורק מים אין בו, נחשים והעקרבים יש בו. אז למרות שזה בא לתאר את התיאור הפיזי, את הבור שהיה אצל יוסף הצדיק, שלא היו בו מים ובגלל זה היו בנחשים והעקרבים, אבל רבותינו משתמשים בזה לתאר שמקום שאין מחשבות חיוביות, שהמחשבות חיוביות אתה צריך לייצר אותם. באופן טבעי תמיד יהיה מחשבות השליליות. הן הראשונות להיות, כמו שבגינה אם לא תטפח אותה יצאו עשבים שוטים. על קודם כל, ברוך הבא, לראות איזה מים, איזה מחשבות חיוביות אתה מכניס בתוך המציאות הזאת. טוב מאוד. תודה לך על מחשבתך הטובה. אנחנו יכולים לעשות מבצע, לפגוש את הטוב היומי. זה המבצע שלנו. וגם לפגוש, יש שם מישהי בחוץ. וגם לפגוש את הנחשים והעקרבים, להגיד להם בוקר טוב, ותגידו להם ששמעתם בשיעור, שאם אני מזדהה עם הטוב, אני טוב, אז הם אמורים להפוך מקטגור לסנגור. וגם לא למהר, לשמוע אותם, להכיר בהם. איזה מחשבות. חשוב לציין שיש אנשים שקמים בעולם עם מצב רוח טוב, והם לא יבינו על מה אנחנו מדברים. מפעם לפעם הם פוגשים את זה. אבל יש כאלו שהנחשים והעקרבים קמים לפניהם, זאת אומרת הם. תחשבו על המילים הללו שאדם קם, אפילו אומר באופן חיצוני, מודה אני, מודה לפניך. לפניך זה כבר מפגש. אנחנו רגילים להגיד מודה אני בבוקר. ככה זה תקנה. בעם ישראל. היה מעניין מאיכן זה מופיע לראשונה. האמירה הזו שכל כך התקבלה בעם ישראל, וגם היא התקבלה בהקשר של כתבתי מודה אני לפניך בשביל לקרוא על זה, אם יש על זה ערך בויקיפדיה, אז התוצאה הראשונה שעלתה לי שיר של עומר אדם עם לחן. על מה שמיוחד בתפילה הזאת, שהיא לא מצריכה נטילת ידיים. זאת אומרת, בבוקר אנחנו לא אומרים ברכה או תפילה לפני שנטלנו ידיים של בוקר, מהתומה של תומת הלילה. זוהר הקדוש כותב, זה גם מהזוהר, שאדם בשינה שלו בהיות והנשמה מסתלקת ונשארת רק הנפש, אז שורה עליו רוח תומה כמו של מת, וכשהוא קם בבוקר, אז הרוח תומה מסתלקת, אבל היא נשארת רק על הידיים. ואז נטילת ידיים של 6 פעמים לסירוגין, מבטלת את אותה רוח תומה. אז עד שלא נוטלים את הידיים, אפשר להגיד דברים שבקדושה. חוץ מאשר מודה אני, שזה אפשר להגיד לפני הכל. תפילת מודה אני היא תפילה מאוחרת שאינה נזכרת בתלמוד, אף לא בסידורי הגאונים מברמב״ם, היא נזכרת לראשונה בספר סדר היום לרבי משה בן מחיר. מה לדעתכם אני עכשיו כותב בגוגל? אני יכול גם, אולי אני בכלל בודק אותו עוד וואטסאפ, כן? משה בן מחיר, אנחנו רוצים לדעת מה התקופה שלו שהוא כתב את ספר היום. הוא היה מקובלי צפת במאה ה-16, והוא כתב את ספר סדר היום שמתאר את הכרונולוגיה של היהודי. אבל הדבר המעניין הוא שתפילת מודה אני הוזכרה לראשונה בספרו. על הרבה דברים מוזכרים לראשונה בכל מיני ספרים. על מה שמיוחד אצלו, שעם ישראל קיבל את זה. עם ישראל אימץ את הנוסח הזה. ייתכן מאוד שזה היה נוסח קדמון, כן מתקופת התלמוד. אבל זה לא נקבע להלכה כסדר מנוסח התפילה, יכול להיות שזה הייתה מסורת שבעל פה. אבל לפחות, חכמי ישראל אומר לנו מאיפה זה מופיע לראשונה בפומבי, איפה לראשונה זה מודפס, וזה בספר שלו. מה? נכון. נכון, אבל בדקדוקים ההלכתיים זה בכל זאת, זה דבר מעניין שזה נאמר לפני הכל, ושיתקבל גם שאפשר להגיד את זה עוד לפני נטילת ידיים. ובכל מקרה אני מאשר את הדיבור שקל לנו לקבל את הדברים שבשכל. אבל הדבר היותר מעניין, שזו האמירה הראשונה שמקובלת בעם ישראל בבוקר. אחיר, זה הבראשית שהיהודי פותח את הפה, המילה הראשונה זה מודה. מה המחשבה הראשונה? אז זה לא כתוב בהרבה ספרים. לרבי נחמן כן יש המלצה למחשבה ראשונה. מה המחשבה הראשונה? בליקוטי מוהר"ן נ"ד, שם כתוב, זה גם הזכרנו את זה, אומר שבן אדם כך ראוי להיות מנהג יראי השם. תקף בבוקר בהקיצו, קודם שיתחיל שום דבר, יזכור מיד באלמא דעתי, יזכור מיד בעולם הבא, בעולם שיבוא. דיבור מאוד מעניין. יזכור מיד בעולם הנצחי, בעולם העתידי. זאת אומרת, אל תתפעל ממה שהולך לקרוא היום, תזכור שיש עולם מעבר. אז יש דיבור ראשון, ויש מחשבה ראשונה. וזה עדיין יכול להיות קשור. כי רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, סימן ד', כשאדם יודע שכל מאורעותיו הם לטובתו, זאת הבחינה אם אין עולם הבא. זאת אומרת שלהגיד מודה על הבוקר, זה כבר תודעת העולם הבא. לתודעת העולם הזה יש תודה ותלונה, גם וגם. על תודעת העולם הבא זה תודעה של מודה. אז יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה לבוקר. מחשבה ראשונה זה להיזכר בעולם הבא. דיבור ראשון זה מודה אני, ומעשה ראשון זה נטילת ידיים. אם זוכים לזה, באמת היו חסידים שהקפידו אפילו ללכת לשירותים, אפילו לא להוריד רגל על הרצפה לפני נטילת ידיים. זה לא נפסק להלכה, אבל לדעת שיש שידור כזה. היו חסידים שהקפידו שזה יהיה הפעולה הראשונה. ואם צריך להוריד רגל מהמיטה, הם עשו אקרובטיקה, ליטול ידיים, בלי שהרגל תדרוך על הרצפה לפני נטילת ידיים. אני מדגיש, זה לא איסור הלכתי לא להמציא הלכות, אבל שתדעו שיש רעיון שכזה. עכשיו אפשר להגיד לנחשים והקרבים, בואו נראה אתכם. אבל יש להם תפקיד. יש להם תפקיד. לפי זה אפשר גם לבאר, פעם קודמת שנתנו את השיעור הזה פה, אז בסיפור, במעשה מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, שאומרים לבין המלך האמתי, נותנים לו אתגר, אם הוא יכול להיכנס לגן, הם מאוד יפה, שכל מי שנכנס לגן, כתוב שרודפים אותו, ועד שהוא בורח, הוא לא מצליח להישאר בגן. אז יכול להיות שמי שרודף אותו, זה המחשבות שלו שרודפות אותו. המחשבות הללו היום נקראות נחשים ועקרבים, והיום אנחנו יודעים מה המשימה שלהם, המטרה שלהם, לא לתת לנו לפגוש את הטוב שיש ביום הנוכחי. זאת אומרת שבשביל לפגוש ולהיות ניזון מהטוב שיש ביום הנוכחי, צריך להיות אדם ראוי. והאדם ראוי זה מי שרוצה לפגוש את הטוב, זה מי שמסכים להזדהות עם הטוב, שהוא עצם הטוב. ואם אתה לא מתפעל מאותם מחשבות, אז הם בעצמם הופכים להיות סנגור. ואז הקדוש ברוך אומר, הטוב הזה, הקדוש ברוך אומר לטוב, והטוב הזה כביכול יש לו דיבור לעצמו, אומר, תכניסו את אותו אדם שהוא טוב ורוצה לפגוש. זאת אומרת, הטוב שבי רוצה לפגוש את הטוב שיש ביום הנוכחי. הטוב שבי פוגש את הטוב שבכם, והטוב שביום הנוכחי פוגש את כולנו. ויש שני שערים, שער של תשובה ושער של אהבה. אהבה. עכשיו בא רבי נחמן, ועל הטוב הזה, שהוא בעצם טוב, זה בעצם לפגוש את הברכה שיש באותו, את השמחה, את הסיפור, את היצירתיות, את האכילה המבורכת, את אור השמש, את הנשימה, את השמחה במפגשים האנושיים. אז כל זה, זה גם טוב. אבל יש עוד טוב, אומר אין טוב אלא תורה. כשאדם לומד כל יום כמה דקות, קורא פרשת שבוע, אז גם שם הוא יכול בכלל לא להתרכז במה שהוא קורא. או מרוב נחשים ועקרבים לא לפתוח בכלל את הספר. יש בן אדם שלא מוצא בזה ערך. יש בן אדם שמוצא בזה ערך, אבל הוא כל כך לא מרוכז שהוא לא פותח את זה. ויש מי שפותח, ובבחינתו זה מילים קופצות, ולא מצליח לראות מה יש שם מעבר. ויש מי ש... מצליח להתרכז, זה כל יום לגלות איזה חידוש, לגלות איזה הבנה חדשה. בשפה של ימימה, זה עבורי עשה סדר גם בלימוד התורה. ימימה אומרת, אתה לומד חומר חדש, תנסה לראות מה ההבנה האישית שלך שם. זאת אומרת, איפה זה נוגע בך? קראת פסוק, קראת... טקסט שלכאורה הוא עסוק בבלק, הוא עסוק במשהו שהיה לפני הרבה שנים. תרשום על זה משהו אישי. ואם לא לרשום, תנסה להקשיב לזה משהו אישי. כמו הסיפור, בלק בן ציפור, מה הוא מנסה לעשות? הוא מנסה לפגוע בעם ישראל על ידי כללות. והוא פונה אל בלעם ובלעם מתבקש לקלל את עם ישראל, והקדוש ברוך הוא מתגלה אל בלעם ואומר לו, אין לך מה לקלל אותם, כי ברוך הוא. איזה מילים יפות, כי ברוך הוא. האם אתה מסכים להתייחס לכך שאתה ברוך כחלק מכלל ישראל? האם אתה מסכים לכך שנאמר בפרשה, אין עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב? עם לבדד, זה הכוונה היא שהוא לא יכול לקבל את ההזנה שלו מהאחר. זה בעצם הרעיון של המושג עם לבדד ישכון. כאילו הקדוש ברוך אומר, אתם לא תוכלו ליהנות כמו כל העמים האחרים מיחסי גומלין בין אומות. אתם תצטרכו להיות בקשר איתי. רואים שעם לבדד ישכון מתקיים לכל אורך ההיסטוריה. פעם מאשימים את היהודים שהם בגלות ואין להם מדינה, והיום עיקר האנטישמיות היא בגלל שיש מדינה. כל פעם האנטישמיות היא מודולרית, משתנה. עם לבדד ישכון. עכשיו, גם, הרבה פעמים בנפש האדם זה אומר, לבדד ישכון זה לא בדידות. אלא לראות, הקדוש ברוך הוא אומר, ההאזנה לא יכולה להיות מן האחר. אצל יהודי ההאזנה יכולה להיות מנפשו שלו. זה מעניין לראות את ההפטרה של פרשת בלק. רוצה רגע למצוא את זה. אז אומר הנביא כך, זה מופיע בספר מיכה, ההפטרה הזאת, שימו לב רק למילים הראשונות. והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת השם כרביבים מלא עשב, את זה קראתי מהר בשביל שלא, אין לי מה להסביר שם, אבל בעיקר הסיומת, אשר לא יקווה לאיש, ולא ייחל לבני אדם. לא יקווה לאיש ולא ייחל לבני אדם. על מה כן? ייחל הקדוש ברוך הוא. כשאתה מייחל הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם באותו רגע יוצא מהבדידות. בדד זה לא בדידות. בדד, כמו התבודדות, התבודדות זה לא בדידות. התבודדות זה חיבור ממימד אחר. התבודדות זה חיבור של שעה ביום, שאחרי זה נותן לך את היכולת להיות בחיבור כל היום. אבל אתה מבודד את עצמך מכל הגירויים החיצוניים של ליצור התקשרות אישית עם ריבונו של עולם שעה ביום, ואחרי זה שער היום אתה יכול להיות בכל המפגשים שתפגוש. אז למה הזכרתי עכשיו את בלעם, את בלק, את פרשת השבוע, את ההפטרה? בסך הכל אומר שבכל יום ראוי לו אין טוב אל התורה. כל יום יהודי ראוי לו שיהיה לו כמה דקות של לימוד. לכל הפחות פרשת שבוע, חומש עם רש"י. אבל הנחשים בעקרבים לרובנו לא נותנים את זה. יש מי שלא רואה בזה ערך, זה עניין אחר. אומר על גם רבים מאלו שרואים ערך ולהקדיש כל יום כמה דקות ללימוד, רבע שעה, יחידת זמן סבירה, גם לאדם האסור. הנחשים בעקרבים וגם חמש דקות זה נחשב. שלא לדבר על ארבע דקות. על הנחשים והקרבים הם לא נותנים. הם לא נותנים את הפניות לפנוח את הספר, ואם התאמצת, אתה פותח את הספר ואתה רואה, לא מבין מה קראת. ויש שם בעצם טוב גנוז. יש שם משהו שאם תחשוף אותו, זה יהיה יעלום לאותו יום. זה יהיה ברכה לאותו יום. אז אמרתי ככה, בהתחלה אנחנו מדברים על הטוב באופן כללי, שבכל יום יש טוב גנוז. ואז נתתי את הרשימה, טוב גנוז. מצב רוח טוב, רגשות טובים, מפגשים טובים, אוכל טוב, אוויר טוב, סיפוק בעבודה, יצירתיות. אחרי זה אומר הזוהר, יש גם בכל יום טוב, יש סודות של אותו יום בלימוד התורה, ועל זה אומר רבי נחמן, ואין טוב אל התורה. וכשאדם רוצה לחשוב ולהגות בתורה, להגות ולחשוב בתורה זה לא חייב להיות איזה צדיק גדול או איזה רב מלומד. כל אחד מאיתנו, גם אם הוא קורא פרק תנ"ך או פסוק בתנ"ך, הוא יכול להגות בו ולמצוא משהו, איזה הבנה אישית מיוחדת. היינו ברזין דאורייתא, כי אמרנו הרז זה האור, אז הנחשים והעקרבים מבלבלים את המחשבות שלו, ואלו הם המחשבות שבאים לאדם. ואז הוא בעצם לא מגלה את הטוב שיש באותו יום. את הברכה שיש באותו יום. אומר רבי נחמן, כשאדם רוצה וחושק עד מאוד, הוא רוצה לפגוש את הטוב באותו יום. את התורה של אותו יום. רוצה לפגוש את התורה של אותו יום. רבי מלובביץ' עשה תקנה, הוא דיבר על המינימום, שזה חומש עם רש"י לחלוקה יומית. תהילים יומי וטניה יומי. אז אם תגידו שטניה זה לחבדניקים, עליו שאני חושב שזה לכל עם ישראל, אבל מה נגיד על החומש? מה נגיד על התהילים? זה כדאי. עכשיו זה גם יום ההצלה, אם הזכרנו את הרבי מלובביץ' י"ב תמוז, זה יום ההצלה של הרבי הרייט. רבי יוסף יצחק, החותן של הרבי הנוכחי, השלטון הקומוניסטי אסר אותו בעקבות הפצת יהדות, וכמעט והוציאו אותו להורג, ולבסוף השחרור שלו היה בי"ב תמוז. זאת אומרת, הודיעו לו שהוא משתחרר בי"ב תמוז, ונתנו לו את האישור בפועל לצאת לדרכו בי"ג תמוז. אז חסידי חב"ד חוגגים את זה פעמיים, י"ב י"ג תמוז. ושם באמת ראוי להודות לו, כי המסירות נפש שהוא עשה על הפצת יהדות, למרות שהוא ידע שזה גזר דין מוות, היה למעלה מטעם ודעת. עכשיו שימו לב שאני לא מעודד אתכם ללמוד תורה כל יום, אני מעודד אתכם, אותי, אותנו, למצוא את הסוד שבכל יום. אבל הסוד שבכל יום, אומר רבי נחמן, זה במעט לימוד שאתה קורא ביום. יש מי שקורא ליקוטי מורן כל יום, יש מי שקורא בעצם כל דבר שבחרתם. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה בעד ללמוד תורה כל יום מצאת החמה עד שקיעת החמה, הוא זה שאמר בזה שבן אדם קורא שמע ישראל ואומר ואהבת, זה גם זה כבר יצא ידי חובת לימוד תורה. זאת אומרת, הרעיון הוא פה, זה לא להחליש, זה לא לתת למישהו תחושה שאם הוא אינו בלימוד הוא אינו, אלא פה לומר יש פה טוב גנוז בכל יום, והטוב הגנוז הוא בשני מימדים. יש סוד יומי, הסוד היומי. אבל הסוד היומי זה לא משהו שאפשר לקרוא אותו, זה לא משהו שאפשר לשלוח לך את דבר תורה בוואטסאפ. הסוד היומי זה גילוי אישי שלך, גילוי אישי שלך בכל יום. איזה טוב גנוז. יש בכל יום טוב גנוז שמחכה להתבוננותך, שמחכה להתבוננותך, והטוב הזה זה לא ידע תיאורטי, זה משהו שאמור להזין אותך, להרחיב את הנשימה, לשמח את הנשמה. אז אומר רבי נחמן, כשאדם רוצה וחושק קט מאוד, הוא פותחים לו כנל בזוהר הקדוש. ואזי כל יום ויום אצלו גדול עד מאוד. איזה ביטוי, שימו לב. אזי כל יום ויום אצלו גדול עד מאוד, כי רואה ומשיג הטוב הגנוז. היינו רזין דאורייתא. זאת אומרת, יום שהשגתי בו את הטוב הגנוז, הוא עבורי יום גדול, השייך לאותו יום. עכשיו פה רבי נחמן אומר את הסיומת, שוותרן הייתי בממוני, הוא מביא קטע גם כן מתיקוני זוהר, שהוא מדבר על כך שמידת החסד, כן, הוא אומר, מידת החסד היא בצד ימין, מצד ימין יש מוח לבן כמו כסף. הזוהר מתאר שמוח של מחשבות שליליות זה כמו עופרת, ומוח של מחשבות, מוח לבן, מוח חיובי, מוח של חסד, מוח של קדושה, הוא לבן, זה מעניין הביטוי, לבן, מוח לבן. כנראה שמתכת הכסף האצילית הראשונית יש לה גוון בעיר. אז הוא אומר, ותרן הייתי בממוני, הכוונה היא שלימדתי את עצמי להיות במחשבות חיוביות, שזה מוח לבן כמו כסף. אז יש מוח חשוך ויש מוח לבן. יש מוח של מחשבות שליליות ויש מוח של מחשבות חיוביות. אבל פה אומר לו התנא, השער שדרכו אני נכנס לטוב שבכל יום זה שער האהבה, וזה על ידי המחשבות החיוביות. שזה נקרא מוחה חיוורה כקספה. מוח לבן כמו מתכת הכסף. אז שער האהבה, אומר לנו הזוהר הקדוש, כל יום, למרות שהוזכרו מקודם שני שערים, רבי נחמן אחרי זה מתמקד בשער האהבה. ושרבי עקיבא שואל את התנא הזה, איך הארכת ימים? במילים אחרות הוא שואל אותו, דרך איזה שער נכנסת לפגוש את הטוב שגנוז בכל יום? אומר לו, השער שדרכו נכנסתי לפגוש את הטוב הגנוז בכל יום, זה על ידי שער האהבה. ושער האהבה זה קודם כל לחשוב עליי טוב. לחשוב עליי טוב. זה שער האהבה. שאני עצם הטוב. אני עצם הטוב. ולתת אמון שיש טוב גם ביום הנוכחי הזה שמחכה לי, מחכה שאני ארצה אותו, מחכה שאני אפגוש אותו. ואז יש את הטוב הגנוז, ויש גם את הטוב הגנוז של סודות התורה. וזה בכוונה שני עניינים. זה קודם כל הטוב הגנוז. הכללי. כל אחד והמושגים שלו על טוב. ואחרי זה זה גם יצירת מוטיבציה. לגלות משהו נסתר בתורה שאתה לומד. פרק תהילים שאמרת, להתבונן במילים, בפסוקים. תגלה איזה משמעות, תגלה איזה קשר, תגלה איזה צירוף. אני הבוקר זכיתי להתעורר עם מצב רוח שכזה, ופתאום נזכרתי, היי, אמרת עצמי, שמה למדת את זה? יאללה, תרגל את זה, לא. לפעמים אני לומד דברים, ואני שוכח שהם נועדו לקיים אותם, כי אני מתייחס אליהם כשיש לי מה ללמד בשיעור. מתייחס אליהם כמו המורה שהכינה שיעור. ואמרתי עצמי, היי, שכחת? זה עכשיו לתרגל, לפנות בוקר, קמת עם איזה מועקה, קדימה. והיה יום נפלא. גיליתי את הטוב הגנוז. גם את הטוב הגנוז וגם את הטוב שבתורה הגנוז. השאלה איך נקרא לשיעור הזה? האם נקרא לו שער האהבה? זה ביטוי שמוזכר בתוך הטקסט. או השער לאריכות ימים, או מדוע טיפס רבי עקיבא אל ראש הדקל. מה אתם מציעים? יש בעיה, כי לפי גם שם מפוצץ, אם אחרי זה מזכירו אותו בשיעור במשך כמה שניות, זה גם לפעמים מעורר תרעומת. מה?
שער היום.
שער היום. או אהבה יומית. כי זה בעצם אומר שער האהבה. היה פעם משדר ברדיו, קורא לו יוסי סייס. היה לו תוכנית רדיו, קורא לו זה אהבה יומיומית. שמעתם פעם את השם הזה? זה התוכנית? כאן קורא אהבה יומיומית. יום אחד באיזה ליל גשם, לקחתי טרמפ, הייתי אז נער צעיר, והוא עצר לי. דיברנו שיחה מעניינת בנסיעה, ולמחרת הוא הקדיש לי את התוכנית, הוא אמר לי, מיכאל, אהבה יומיומית עבורך. זה היה לפני שהלכתי על היחיאל מיכאל. אני נזכר בזה שאמר אהבה יומיומית, זה היה שם התוכנית שלו, אהבה יומיומית. זה מה שאומר לנו הזוהר, בכל יום יש טוב, בכל יום יש אהבה. זה מעניין, יש טוב, ויש, בשביל לפגוש את הטוב היומי, צריך להיכנס דרך שער האהבה. זה בעצם לשם הוליך רבי נחמן את הביאור של הזוהר. שהוא בעצם אומר רבי נחמן, זו הייתה תשובתו של רבי נחוניה הגדול לרבי עקיבא, ששאל אותו דרך איזה שער נכנסת להאריך את ימיך. עכשיו אומר רבי נחמן, מה זה יום ארוך? יום שגילית את הטוב שבו זה יום ארוך. זאת אומרת, הפרטים הולכים ומתגלים. האריכות ימי זה לא רק יום ארוך. יום שפגשת את הטוב שבו, יום שהתגלה לך סוד מסודות התורה, דהיינו במילים אחרות פרטים. אור מאורות התורה. כי לפעמים בן אדם אומר, מה אכפת לי מהסודות? זה רכילות. כי יכול סוד, מה זה נוגע לי? אבל סוד תמיד זה הערה שנוגעת בך. הערה שמעצימה את את הווייתך. זה לא משהו מנותק עם הטריות או, או, או איזה הבנות לא שייכות. זאת אומרת, בכל יום יש את הסוד שלך. בכל יום יש את הטוב שלך. אז שואל רבי עקיבא, איך, מה היה השער שלך? אומר לו רבי נחוניה, השער שלי היה השער האהבה. אבל אנחנו מסביר את זה בדיוקים שלו, איך הוא מפרשן ככה את הסיפור. כשאתה נכנס בשער האהבה ומוצא את הטוב היומי, את הטוב שגנוז באותו יום, זה נקרא אריכות ימים. ואז אתה גם לא צריך לקבל מתנות מבחוץ, כי יום יום אתה מקבל את המתנות של אותו יום, ואתה מבין שאם אתה מקבל מתנות מבחוץ, אתה מפסיד את המתנות של היום. זה הכל עניין אחד. ואם אתה מתעקש, מה שנקרא, עומד על מידותיך, כמו שרבי יחוניה אומר, לא עמדתי על מידותיי, שבעצם לא התעקשתי, זה שוב, להתעקש זה אומר שהטוב יכול להופיע רק כפי הבנתי. אבל הרבה פעמים ההבנות שלי, או המחשבות שלי, זה הנחשים והעקרבים. וכשמשהו לא הולך, הוא נותן בזה, אמון בהשגחה של זה. הנחשים והעקרבים, כשמשהו לא הולך, אומרים, זה נטו לרעתך. אבל כשהנחשים והעקרבים הופכים להיות טוב, הם מגלים לך את הטוב הגנוז. אז בעצם אומר לנו רבי נחמן, רבי נחמן לקח את המאמר הזה של הזוהר, שאומר שבכל יום יש טוב. והוא צירף את זה לסיפור הזה שרבי עקיבא שואל את רבי נחוניה הגדול במאה ארכת הימים. והקשר שאנחנו עושים בזה, שכל יום שפגשת את הטוב שבו, זה יום ארוך. כל יום שנכנסת אליו דרך שער האהבה, וגם חידשת משהו בתורה, שמת לב, או כמו שמקודם השתמשתי בזה בשפה הממאית, הוצאת איזו הבנה אישית ממה שקראת. הקשבת כמה דקות איפה זה נוגע בך הפסוק, מה יש שם עבורך. אז אותו יום הוא ארוך. ואז אתה מבין שזה המתנה לאותו יום. אז אתה מבין שמתנות זה נהדר, אבל המתנות שתמונות לך ביום הנוכחי שאליו נכנס הדרך שער האהבה ולא מתנות שאנשים נותנים לך בשביל שאחרי זה תהיה חייב להם. ואם אחרי זה אתה חייב להם, איך אתה נקרא? חייבה, נכון? זה אמרנו. הרי מה עושות אותך? מה? המתנות קושרות אותך בלולאה נסתרת אל נותן המתנה. המתנות הופכות אותך לחייב. חייביה. חייבה. שזה הביטוי השלילי של הזוהר, למרות שהוא בא לתאר את מישהו לא ראוי, אבל ניסינו להסביר שלא רבי נחמן, כל פעם שאתה בא על חוב, אתה כביכול יש עליך גם דינים. בעצם זה שאתה חייב. עכשיו כמובן מי שזקוק להלוואה ואין בו ברירה, ודאי שזה טוב, ולקבל טובות מאחרים בעת הצורך, לא לראות בזה פסול, אבל במקומות שאנחנו יכולים לבחור, לוותר על איזושהי נוחות, ולא לקבל את המתנה, שם כדאי ליישם את זה, אבל לא להיכנס לאיזו סגפנות או להציב לעצמנו רף שקשה לעמוד בו. אז האם אפשר לסגור שהשם של השיעור היום הוא אהבה יומיומית? או שזה יומרני מדי? אהבה יומית? מה את אומרת? מה?
לא,
את מה אפשר להגיד על הרבה שיעורים? עקרבים או אהבה? זהו. לילה טוב. אל תשכחו, זה עבורנו גם כן. או אהבה? לילה טוב.